הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
אוי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום רביעי, למד בסיוון תשע"ח, א' דראש חודש תמוז תשע"ח, מסכת זבחים, דף סמך א'. אתם מאזינים לרדיו קול חי, המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חודש טוב על כולנו, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי. חודש תמוז הוא הרביעי במניין החודשים שאנו מונים מניסן, וכן הוא נקרא במקרא החודש הרביעי. שם תמוז כשמות שאר החודשים, עלה עם ישראל מבבל והוראתו הקדומה, פולחן ידוע לדורות ההם, ככתוב בספר יחזקאל. והנה שם אנשים יושבות מבכות את התמוז. ראש חודש תמוז הוא תמיד שני ימים, כיוון שחודש סיוון שלפניו לעולם חודש מלא. היום הראשון של שני ימי ראש החודש הוא מילואו של חודש סיוון, היינו יום השלושים שלו. היום השני של ראש חודש הוא הראשון בחודש החדש. חודש תמוז עצמו לעולם חסר של 29 ימים, ולכן יהיה ראש חודש אב שלאחריו רק יום אחד. מזלו של החודש סרטן, שכך היא דמות קבוצת הכוכבים השולטים בשמיים בחודש זה, דומה לצורת סרטן. גם סרטני המים מתרבים בחודש זה מפני החום השולט בימים אלו. בזוהר הקדוש נאמר שימי חודש תמוז וכן חודש אב שלאחריו, ימים של סכנאים והרעה שולטת בעולם באותם הימים. אשרי האיש שזוכה להינצל לימנה. ואנו אל תלמוד תורתנו, מגנה ומצלה. המצווה שהיא כנגד כולם, מצוות תלמוד תורה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלי ולא אבותי, שלא יערע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם הילדה הנה בתסתר. אל נרפנה להנה בתסתר, אל נרפנה להנה בתסתר, אל נרפנה להנה בתסתר. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם ברפואה של אימה במהרה. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו אתמול. ואתמול, ערב ראש חודש תמוז, למדנו את דף סמך, הדף השישים של מסכת זבחים. נשנן, נתמצת ונחזור על אשר למדנו בקיצור רב, ולאחר מכן נשיב על שש השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו בסיום השיעור. אמר רבא שמודה רבי יהודה בדמים, שאף שהוקדשה רצפת העזרה להקטרה, לא הוקדשה לזריקת דמים, אלא את הדמים צריך לזרוק על המזבח. הוא הוכיח זאת מדתניה, רבי יהודה אומר, בערב פסח היה הכהן ממלא כוס דם מהרצפה שמעורב בו דם כל הפסחים ושופכו על המזבח. למה הוא עושה זאת? שמא נשפך דמו של אחד הפסחים מהכלי קודם שנזרק על המזבח, ונמצא כוס זה מכשירו. ואם הוקדשה רצפה לזריקת דמים, אם כן נעשתה מצוותו של אדם במה שנשפך על הרצפה. ודחתה הגמרא דשמא סביר עלי דבעינן שפיכה מכוח אדם, ומכל מקום אין אומרים שיקח הכהן את הכוס וישפכנו על הרצפה, מפני שמצווה מן המובחר לזרוק לכתחילה על המזבח. אמר רבי אלעזר, מזבח שנפגם אין אוכלים בשבילו שיערי מנחה, שנאמר ואכלו המצות אצל המזבח כשהוא שלם ולא כשהוא פגום. וכן אין אוכלים קודשי קודשים, דכתיב בהמשך הפסוק כי קודש קודשים הוא, ולומדים גזירה שווה ממנחה. ולגבי קודשים קלים אמר רבי של רבנן אוכלים, ולרבי ישמעאל אין אוכלים, וטעמו משום דבכור, כתיב בו את דמם תזרוק על המזבח ואת חלבם תקטיר ובשרם יהיה לך וקש בשרו לדמו, שבשעה שאתה ראוי לזרוק את הדם אתה אוכל את הבשר ולא לאחר שנערס המזבח. תניה אמר רבי יוסי בשם רבי ישמעאל, כתיבה אביתם שם עולותיכם וזבחיכם את מעשרותיכם ובחורות בקרכם וצונכם, וקש מעשר לבכור, מה בכור אינו אלא בפני הבית? אף מעשר אינו אלא בפני הבית. ופירש רבינה שרבי ישמעאל סובר שקדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא, ובחור שמופיע בברייתא מדובר שכבר נזרק דמו וקרבו אימוריו בזמן הבית, והוא קש בשרו לדמו שבשעה שאין ראוי לזרוק את הדם, אין אוכלים את הבשר ושוב מקישים אליו מעשר. ואף שבקודשים קיים אלן שדבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש, זה דווקא אם הדין הנלמד הוא קודשים. אבל כאן הדין הנלמד הוא מעשר שני שנחשב לחולין. ולמרות שיש מן דאמר שהולכים אחר הדין המלמד, יש לומר שדם בבכור ובשרו נחשבים לעניין אחד ואינו נחשב דבר הלמד בהיקש. וכעת כדי להשלים את פרק השינון והחזרה, נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור על דף סמר. שאלה הראשונה הייתה לרבה בשיטת רב יהודה, האם יכול לתת מתנות אדם על רצפת העזרה ומיניין הוכיח כן? והתשובה אינו יכול, והוכיח זאת ממה שנאמר שממלא כוס אחד מדם תערובת, דם הפסחים שעל הרצפה וזורקו, והרי שלא נעשית מצוותו כשנשפח לרצפה. שאלה שנייה, כיצד אפשר לדחות ההוכחה הזו? התשובה שצריך שתהיה הזריקה לידי מעשה אדם, כוחו של האדם, ובאמת יכול למלא ולחזור ולשפוח על הרצפה. רק למצווה מן המובחר, אמרו שצריך שיזרוק על המזבח. שאלה שלישית, מה נלמד מהפסוק ואכלו המצות אצל המזבח, והתשובה שנאכלת רק בזמן שהמזבח שלם? שאלה רביעית, האם מביאים מעשר שני בזמן הזה לירושלים ומדוע, והתשובה לא מביאים? ומהיקש מעשר לבכור שנאכל רק בזמן שבית המקדש קיים? שאלה חמישית, מהו הצד השווה של בכור וביקורים שאינו במעשר, והתשובה שיש בהם צד מזבח? והשאלה האחרונה על דף סמך, אם קדושה ראשונה לא קיצה לעתיד לבוא, איך שייך מעשר שני דאורייתא? עונים התוספות או במעשר שגדל בפני הבית, או שאף שבטלה קדושת הבית, אבל קדושת הארץ לא בטלה. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה הודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף סמך במסכת זבחים. וחי את מוריי ורבותיי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, א' דראש חודש תמוז תשע"ח, למד בסיוון תשע"ח, יום רביעי בשבוע. עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי דף סמך א' במסכת זבחים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף סמך עמוד א', שמונה שורות לפני סוף העמוד. מן המילים אמר רבי אלעזר, מזבח שנפגם אין אוכלים בגינו שיערי מנחה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. הגמרא לעיל בדף נ"ט עמוד א' הביאה שאין לשחוט קודשים בזמן שהמזבח פגום. מוסיפה הגמרא שגם אכילת קודשים אסורה בזמן שהמזבח פגום. אמר רבי אלעזר, מזבח שנפגם אין אוכלים בגינו, אין אוכלים מחמתו שיערי מנחה. הנותר מן המנחה לאחר שנקמצה נקראת שיערי מנחה, ולאחר הקטרת הקומץ נאכל לכהנים סחרים בעזרה. ואף שהשיעיריים הם הרבה יותר מן הקומץ, מכל מקום נקרא שיעיריים משום שהקומץ גדול ממנו במעלתו, שהוא לגבוה והשיעיריים לכהנים. אם כן, אמר רבי אלעזר, מזבח שנפגם אין אוכלין בגינו מחמתו שיערי מנחה, שנאמר לגבי מנחה. ספר ויקרא פרק י' פסוק י' ב', קחו את המנחה הנותרת מאישי השם, ויאכלו המצות אצל המזבח. יש לה הקשות וכי יצא למזבח החלוע וכי מצווה לאוכלה דווקא סמוך למזבח, והרי נאכלת בכל העזרה. כנאמר בספר ויקרא פרק ו' פסוק ת' מצות תאכל במקום קדוש בחצר אוהל מועד יאכלוה. אלא על כורחה המילה אצלו מתפרשת כמו בגינו, דהיינו שאכילת המנחה תלויה במזבח. והפסוק בא לומר שהמנחה נאכלת רק בזמן שהוא המזבח שלם ולא בזמן שהוא חסר. לאחר שהתקנו את המזבח כותבים התוספות לקמן בדף סמך א' עמוד ב' דיבור המתחיל אף על פי שעדיין אסורים באכילה, שכיוון שניתחו שוב אינם נראים. אבל תוספות במסכת בבא מציעא דף נ"ג עמוד ב' דיבור המתחיל לא סוברים, שחוזרים להיות מותרים באכילה לפי שדין דיחוי המבואר ליל בדף נ"ט עמוד א' נאמר, רק באופן שניתחו מהעבודה ולא באופן שעבודתן נעשתה, ורק נדחו מהאכילה. מבררת הגמרא, מניין נלמדים שער קודשי הקודשים? אשכחן מצינו מקור לשיערי מנחה, אבל שער קודשי קודשים מנהלן? קודשי קודשים שיש בהם חלק הנאכל לזכרי כהונה בעזרה מלבד המנחות הם חטאת השם, שלמי ציבור הבאים בעצרת עם שתי הלחם, לחם הפנים, קורבן עולה ומנחת כהן, הם קודשי קודשים אבל עולים על המזבח כליל ואין בהם החלק הנאכל. אם כן אומרת הגמרא, מצינו מקור לשערי מנחה. שער קודשי קודשים מנהלן, מניין לנו שאינם נאכלים בזמן שהמזבח פגום? משיבה הגמרא, אתיה קודש קודש, כלומר למעידים גזירה שווה ממנחה שנאמר בה כי קודש קודשים היא לשאר הקודשים שגם בהם נאמר קודש. מבררת הגמרא, מניין נלמדים קודשים קלים? שואלת הגמרא, קודשים קלים מניין שאינם נאכלים בזמן שהמזבח פגום? ומה זה קודשים קלים? שלמים, תודה, איל, נזיר, בחור, מעשר בהמה וקורבן פסח. מה שנאכל מהם בין הנאכל לכהני ובין הנאכל לישראל דינו לאכל רק בתוך ירושלים, אז מניין שאינם נאכלים בזמן שהמזבח פגום? אמר אביי עתיה דין זה בא מדרשת דרבי יוסי, ומביאה הגמרא את דרשת רבי יוסי דתניא שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת סנהדרין. רבי יוסי אומר שלושה דברים משום בשם שלושה זקנים, דבר אחד מכל זקן, וזה אחד מהן. הגמרא כאן מביאה רק את הדבר השלישי, אבל בספרי הובאו שלושתם, ואילו הם: א' בשם רבי עקיבא שאין בחור חוץ על הארץ קרב אלא נאכל במומו, שנאמר בספר דברים פרק י' פסוק כ"ג: ואכלת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מאסר דגנך תירושך ויצריך ובחורות בקרך וצונך. ומכך שמזכיר יחד מאסר ובחור, דורשים שממקום שאתה מביא מאסר דגן אתה מביא בחורות, אבל בחוץ לארץ שאין אתה מביא מאסר דגן אין אתה מביא בחורות. דבר שני בשם שמעון בן זומה, ובמסכת תמורה הגרסה היא בן עזאי, שאף שבחור חמור ממאסר שני שכן יש הגבלה לזמן אכילתו, מכל מקום מכישם הכתוב לעניין מקום אכילתם, וכשם שבחור נאכל רק בתוך ירושלים, כך מאסר שני נאכל רק בתוך ירושלים. ובשם רבי ישמעאל, זה מה שמבואר כאן. רבי ישמעאל אומר, אומרת הגמרא לפי שנאמר בתורה שמעלים מאסר שני לאוכלו לפני השם בירושלים, ודין מאסר שני מבואר בתורה בספר דברים פרק י' ועיקרו, בשנים א' ב' ד' ה' לשמיטה חייב אדם להפריש מאסר שני מלבד תרומה ומאסר ראשון ותרומת מאסר מגידולי הארץ, ומאסר זה דינו לאכל בירושלים בטהרה. ואם יכבד עליו להעלות את הפירות לירושלים, רשאי לבדותו מחוץ לירושלים ולהעלות את הכסף לירושלים ולקנות בהם צורכי אכילה ולאוכלם שם. יכול הייתי לומר שיעלה אדם מעשר שני לירושלים ויוכלנו שם בלא פדיון גם בזמן הזה שאין בית המקדש, כי הוא סובר שקדושת הארץ לא בטלה ויש חיוב מן התורה להפריש מעשרות גם בזמן הזה. אין לומר כן. והטעם מפני שדינו, יש ללמוד מה מצינו מבחור. מה מצינו היא אחת מעמידות שהתורה נדרשת בהם ועניינה, שכשמצאנו עניין בתורה דומה לעניין אחר באחד מדיניו, אנחנו אומרים שגם דינים נוספים שמצאנו באחד מהעניינים יש להטילם על העניין האחר. ומה מצאנו לגבי בחור? בחור זה בהמה טהורה וצריך לתנו לכהן, והוא אחד מ-24 מתנות כהונה. ואם אין בו מום, הרי הוא נשחט בעזרה וזורקים את דמו ומקטירים את האימורה, ואת שאר הבשר אוכל הכהן בירושלים כדין קודשים קלים. ובאופן זה עוסקת הסוגיה. ואם יש בו מום, הרי הוא ממומנו של הכהן, אבל נאכל כחולין לכל אדם ובכל מקום. אם כן, לומדים את הדין מה מצאנו מבחור ולאסור זאת, שכן בחור טעון הבאת מקום להביאו לירושלים. וכמו כן, מעשר שני טעון הבאת מקום, ויש ללמוד זה מזה. מה בכור אינו נאכל אלא בפני הבית בזמן שבית המקדש קיים? אף מעשר אינו נאכל אלא בפני הבית. ואם נאמר שאין ללמוד מבכור למעשר שני, משום שמה לבכור שכן חמור בכך שטעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח, ולכן הדין נותן שיאכל רק בפני הבית והמזבח, ואין ללמוד ממנו למעשר שני שאינו צריך למזבח, זה אינו. שוודאי איסור אכילה שלו בפני הבית אינו תלוי במתן דמים ואימורים, שהרי ביקורים יוכיחו. מצוות ביקורים היא שיביא האדם את הפירות הראשונים משבעת המינים שביחרו בשדהו לבית המקדש, מביאו לכהן, והכהן מניפו עם הבעלים, והבעלים קורא את וידוי הביקורים האמור בתורה בספר דברים פרק חבב, ומניחו לפני המזבח, ומסורים באכילה לזרים, והכהנים אוכלים אותם בירושלים. אז אם כן, ביקורים יוכיחו שגם ביקורים אינם טעונים מתן דמים ואימורים, ובכל זאת אינם נאכלים אלא בפני הבית, שנאמר לפני מזבח השם אלוקיך. אך עדיין יש מקום לדון שאין ללמוד מביקורים, משום שמה לביקורים שכן חמורים הם בכך שטעונים הנחה בעזרה לפני המזבח. כי יש מצווה להניח את הביקורים בעזרה, שנאמר ולקח הכהן התנא מידיך והניחו לפני מזבח השם אלוקיך, ולכן צריכים בית, שרי זקוקים למזבח, ונמצא שאי אפשר ללמוד במה מצינו מבכור או מביקורים. ולכן מסיק רבי ישמעאל שאכן דין זה אינו נלמד במה מצינו, אלא נלמד בהקש, שכן תלמוד לומר מלמדינו הכתוב בספר דברים פרק י"ב פסוק ו: והבאתם שמה עולותיכם וזבחיכם ואת מסרותיכם ואת תרומת ידכם ונדריכם ונדבותיכם ובחורות בקרכם וצונאיכם. ובפסוק הזה מקיש הכתוב מעשר לבחור, ויש לדרוש מה בחור אינו נאכל אלא בפני הבית, אף מעשר שני אינו נאכל אלא בפני הבית. והכלל הוא שאין משיבים על ההיקש, כלומר שדורשים היקש גם במקום שיש פרחה. עד כאן הם דברי רבי ישמעאל. עכשיו הגמרא דנה בדרשתו, ועל פי זה יבואר כיצד אביי למד מכאן שאין לאכול קודשים קלים בזמן שהמזבח פגום. בתחילה רצה רבי ישמעאל ללמוד במה מצינו מבחור, ופרח שכן טעון מתן דמים ואימורים, ואמר שביקורים יוכיחו, ואז הוא פרח מה לביקורים שכן טעונים הנחה. שואלת הגמרא, ונהד ארדינה שיחזור הדין כלומר שתידחה הפרחה הזו שאמרנו שביקורים טעונים הנחה, על ידי שנאמר בחור יוכיח שאינו טעון הנחה, ומכל מקום אינו נאכל אלא בזמן הבית, ומוכח שאין החומרה של הנחה גורמת חיוב אכילה בפני מזבח. ונהיתי במה הצד, ונלמד מעשר שני מבחור ומביקורים ביחד, שבחור וביקורים אין חומרתו של זה כחומרתו של זה, והצד השווה שבהם שהם טעונים הבאת מקום ואינם נאכלים אלא בזמן הבית. כך מעשר שני הטעון הבאת מקום, לא יאחל אלא בזמן הבית, ומדוע הוצרח רבי ישמעאל להקיש, ואף שלימוד מהקש עדיף על מה מצינו, שהרי אין משיבים על ההקש. מכל מקום הקשה הגמרא שמכיוון שהתחיל ללמוד במה מצינו, מדוע לא סיים את הדרשה? תרץ את הגמרא משום דאיקה למפרח, יש לפרוח את הלימוד הזה מה להצד השווה שבהן, שכן יש בהן צד מזבח, שבשניהם יש חובת מזבח, בחור להקרבה וביקורים להנחה לפני המזבח. ואילו במעשר שני, אין שום חובת מזבח, ולכך אין ללמוד משניהם שינהג מעשר שני דווקא בזמן הבית. מוסיפה הגמרא לדון בדברי רבי ישמעאל, ומבררת מה איקה סבר, מה סבר רבי ישמעאל שמחמת כן היה פשוט לו שבחור לא נוהג בזמן הזה, ואילו במעשר שני הסתפק. איקה סבר עם סבר רבי ישמעאל שהקדושה הראשונה שהייתה לבית המקדש, קיצ'ה לשעתה, לשעה שבית המקדש קיים, וגם קיצ'ה לעתיד לבוא, קיצ'ה את מקום בית המקדש לעולם. ועדיין קדושה ירושלים להקריב בה כאילו בית המקדש קיים, דהיינו, שכשם שלדעתו קדושת ארץ ישראל לא בטלה ויש חיוב מעשרות, כך קדושת הבית לא בטלה. ולגבי מעשר שני שנאמר בו ואכלת לפני השם אלוקיך יסתפק, האם בזמן הזה שאין בית המקדש נחשב לפני השם אלוקיך או לא? אם כן, אפילו בחור נמי, גם בחור צריך להיות קרב ונאכל בזמן הזה, שהרי מי שסובר שקיצ'ה לעתיד לבוא סובר שמקריבים אף שאין בית, כמבואה במסכת מגילה דף יוד עמוד א', ראינו באופן שיבנה מזבח ויתן עליו דמה, אפשר זריקת הדם חייבת לעשות על גבי מזבח. ואיקה סבר לא קיצ'ה לעתיד לבוא וקדושת בית המקדש בטלה לאחר החורבן ומסתפק במעשר, האם כיוון שאינו צריך לבית המקדש נאכל בירושלים ובכך מתקיים לפני השם, כי יש לומר אף שבטלה קדושת הבית אבל קדושת ירושלים לא בטלה, כמו שמצינו במחילתא שקדושת ירושלים אינה תלויה בקדושת הבית, או שמא אין ירושלים בחורבנה נקראת לפני השם? אם זה הספק שלו, אם כן אפילו בחור נמי תיבאי, היה לו להסתפק גם בבחור, באופן שאין חיסרון של מתן דמים ואימורים על גבי מזבח, כגון שנזרק דמו והוקטרו אימוריו קודם שנחרב הבית, ועדיין בשרו קיים, האם רשאים לאוכלו? ואירת הגמרא אמר רבינה לעולם כסבר, קדושה ראשונה של בית המקדש קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא. ואחר במאי עסקינן, כאן, בהקש מעשר שני לבחור אכן מדובר, בבחור שנזרק דמו קודם חורבן הבית, וחרב הבית ועדיין בשרו קיים. ולגבי בחור היה פשוט לרבי ישמעאל שאינו נאכל בזמן הזה וטעמו, מפני שהתקש, הוקש, בשרו של הבחור לדמו, שנאמר לגבי בחור בספר במדבר, פרק חי, פסוק חי, את דמם תזרוק על המזבח ובשרם יהיה לך. ודורשים, מה דמו במזבח? אף בשרו במזבח. כלומר, הבשר נלמד מהדם, שרק בשעה הראויה לזריקת דם במזבח, בשרו נאכל. אבל אם נחרב המזבח שאין ראוי לזרוק דמו, גם בשרו אינו נאכל. ורק לגבי מעשר הסתפק רבי ישמעאל, אם בזמן הזה נחשב לפני השם, ורצה ללמוד מעשר שני מבחור ומביקורים במה מצינו. ופרח את הלימוד הזה והסיק, עתי מעשר ויאלף מבחור. בא מעשר ולמד בהקש מן הבחור, מה הבחור נאכל רק בזמן הבית, אף מעשר נאכל רק בזמן הבית. ומאחר שלמדנו לגבי בחור שצריך מזבח, מבין הבעיה, שצריך שיהיה המזבח בנוי וללא פגם. שהרי הוא קש בשרו לדמו וזריקת הדם היא רק כשם מזבח שלם, ואם כן הוא הדין אכילת בשרו. וכיוון שהתחדש כן בבחור, יש ללמוד שהוא הדין בכל הקודשים הקלים שאין לאוכלם בזמן שהמזבח פגום. ממשיכה הגמרא לברר את דרשתו של רבי ישמעאל, מקשה הגמרא, הרי מה שבשרו של הבחור אינו נאכל נלמד מהקש לדמו, וכיצד יכול לחזור וללמד בהקש למעשר שני? וכי דבר הלמד בהקש חוזר ומלמד בהקש? הרי הכלל הוא שבקודשים דבר הנלמד בהקש אינו חוזר ומלמד, כאמור לאל בדף ממתת עמוד ב', מתרץ את הגמרא מעשר דגן חולינו, מעשר שני אינו נחשב קודשים אלא חולין, ובחולין לא אומרים את הכלל הזה, ולכן אפשר ללמוד הקש מבחור למעשר. שואלת הגמרא, אני חלמן דאמר, מובן הדבר למי שסובר של עניין כלל זה, בתר למד הזלינן, אחר הנלמד הולכים, שכיוון שכאן הנלמד הוא חולין, לא חל עליו הכלל הזה. אלא למן דאמר בתר מלמד הזלינן, אבל לפי מי שסובר שהולכים, אחר המלמד לעניין כלל זה, מה יקה למימר? איך נבאר את היקש הזה? הרי המלמד הוא בחור שהוא קודשים ונלמד בהקש, וכיצד יחזור וילמד על מעשר שני בהקש? מתרץ את הגמרא, דם ובשר חד המילתאי, דבר אחד הוא, ואין זה נחשב שהבשר נלמד בהקש מהדם, ששוב לא יוכל ללמד לדבר אחר. וארוך לנר מבאר שאומנם ודאי שהתורה חילקה אותם זה מזה, אבל כיוון שהבשר אסור באכילה קודם זריקת הדם, אם כן הרי זה כאילו הבשר הוא אחד עם אדם ותלוי בו. ומביאה הגמרא שרב ירמיה חולק על אביי, כי סליק רבין כאשר עלה רבין לארץ ישראל, אמרה לשמעת הקמי דרב ירמיה, אמר לפני רבי ירמיה את השמועה הזו, שאביי למד מדברי רבי יוסי שאין לאכול קודשים קלים בזמן שהמזבח פגום. אמר על כך רב ירמיה לרבין, בבלי טיפשי, הבבלים טיפשים הם. אמטול דייטבי בער החשוכה, וזאת מפני שיושבים בארץ חשוכה. אמרי שמע, אתה דמחשך. לכן אומרים שמועות חשוכות, כלומר, דברי הבאי ישעיה בבבל אינם נכונים. וכפי שיבואר. וכותב הריטב"א בשם הרמב״ם, שרב ירמיה לשיטתו בזה שדרש במסכת סנהדרין דף כ"ד עמוד א', את הפסוק במגילת איכה, במחשכים הושיבני כמעיטי עולם, זה תלמוד בבלי, משום שלא היו בהירים להם טעמי המשניות כמו שהיו אצל בני ארץ ישראל. אבל הוסיף, שלא בכל הדורות זה היה כך, אלא רק בימי רבא ורבי יוסף אביי ורבא, שאז היה גזירות שמד על היהודים בבבל, כמובא במסכת בבא מציעא דף פ"ו עמוד א', וזהו טעמו של רב ירמיה שאמר כן, אבל אחר כך התגברה התורה בבבל, עד כדי שבימי רב אשי נאמר במסכת סנהדרין דף ל"ו עמוד א', מימות רבי ועד רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד. ורב ירמיה מביא שתי ברייתות סותרות ומיישבן, ומוכיח שמותר לאכול קודשים קלים בזמן שאין מזבח, ושלא כדברי אביי. ממשיך רב ירמיה ואומר לרבין, לא שמיע לעועד אתניה, וכי לא שמעו מה ששנינו בברייתא בשעת סילוק מסעות, כלומר, בשעה שהיו מפרקים את המשכן ומסלקים את המזבחות לצורך המסעות במדבר, קודשים נפסלים. בשר קודשי קודשים נפסל ונאסר באכילה, וזווים ומצורעים משתלחים חוץ למחיצה, כלומר אף שפירקו את המשכן מכל מקום, נשארה קדושת המחנות ונשאר הדין שזב אסור בשתי המחנות, מחנה שכינה ומחנה לוויה, ומצורע בשלוש מחנות, מחנה שכינה, מחנה לוויה ומחנה ישראל. אם כן מוכח שהטעם לכך שבשר קודשי קודשים נפסל אינו מחמת שיצא חוץ למחיצתו, שהרי עדיין קדושת המחנה קיימת, אלא הטעם הוא מחמת שהמזבח נעקר. כלומר, אף שקודשי קודשים נפסלים כשיצאו חוץ לעזרה או חוץ למחנה שכינה, כאן אין לפוסלה מטעם זה, לפי שקדושת אוהל מועד קיימת בשעת המסעות. ותניא אידך, שנינו בברייתא אחרת, בשני מקומות קודשים נאכלים. כלומר, נאמרו בדין אכילת קודשים במשכן שתי אפשרויות לגבי מקום אכילתם. האחד שאותרו באכילה רק במקום האמור בהם. קודשים קלים נאכלים בכל מחנה ישראל וקודשי קודשים בחצר אוהל מועד, והגמרא מבארת מיד באילו קודשים הברייתא עוסקת. ודין זהו, בשעה שהמשכן במקומו. והשני שמותר לאוכלם בכל מקום שהם, וזהו בשעה שנסו. ולכאורה נמצא שיש סתירה בין הברייתות, שהרי בברייתא הראשונה שנינו, שהבשר נפסל בשעה שמפרקים את המשכן, וכדי ליישב זאת מה העילה, והאם לא מוכרחים לומר, הברייתא הראשונה עוסקת בקודשי קודשים שנפסלים כאשר המשכן מפורק, ומשום שאין מזבח, הברייתא השנייה עוסקת בקודשים קלים שאינם נפסלים בפירוק המשכן ונאכלים אף שאין מזבח באותה שעה. וזה לא כמו אביי שאמר שקודשים קלים נפסלים כשאין מזבח, שהרי משום יוצא אין לפסול לא קודשי קודשים וכל שכן לא קודשים קלים, כי קודשים קלים נאכלים במחנה ישראל וקדושתו לא בטלה בשעת המסעות, אלא על כוחך החילוק הוא שקודשי קודשים נפסלים כשאין מזבח וקודשים קלים אינם נפסלים בכך. תרץ את הגמרא את שיטת אביי שלא יהיה קשה עליו את קושיית רב ירמיה מהברייתא, אמר אבינה אידי ואידי זו וזו, גם הברייתא שאמרה שהקודשים נפסלו בפירוק המשכן וגם הברייתא שהתירה אכילת קודשים עוסקות בקודשים קלים ולא קשיא, ואין קושייה בכך שסותרות זו את זו, משום שלא תנה אחד שנה את שתיהן, אלא הברייתא הראשונה זו היא דברי רבי ישמעאל, וכמו שביארה הגמרא לאל שרבי ישמעאל לומד בבכור שהוא קודשים קלים שהוקש בשר לדם ואוסר אכילתו בשעה שאין מזבח, אף באופן שכבר נזרק דמו על גבי המזבח, ומכאן שכל הקודשים הקלים אינם נאכלים בשעה שאין מזבח שלם, ולכן בשעת המסעות הקודשים הקלים נפסלים. והרבנן, הברייתא השנייה סוברת כדעת חכמים שלשיטתם, אין בבכור הקש בשרו לדמו, וממילא אין מקור לומר שקודשים קלים לא יהיו נאכלים בשעה שאין מזבח, ולכן גם בשעת המסעות אין הקודשים נפסלים. ואביי סבר כרבי ישמעאל. היא באה את תימת תירוץ נוסף, אם תרצה אמור, זו וזו, כלומר שתי הברייתות עוסקות בקודשי קודשים. דהיינו אפילו בקודשי קודשים שבהם כולם מודים שצריך מזבח בנוי, מכל מקום אפשר להעמיד את שתי הברייתות. אבל לשיטת אביי שדין קודשים קלים כדין קודשי קודשים, יש לומר את התירוץ הזה גם בקודשים קלים. אם כן, שתי הברייתות עוסקות בקודשי קודשים, והברייתא הראשונה מיושבת שבשעת המסעות המזבח לא במקומו ונפסל בשרם, כפי שדרשה הגמרא לעיל. ומהי בשני מקומות? מה הכוונה שבברייתא השנייה שאמרה שני מקומות? אין כוונתה לומר שמותר לאכול קודשים בשעת הנסיעה כאשר המזבח ממש עקור ממקומו, אלא לעולם מדובר באופן שהמזבח עומד במקומו. במקום אחד היינו קודם שיעמידו לביאים את המשכן, כלומר, בשעה שהמשכן והמזבח עומדים במקומם כתיקונם. ולשון הגמרא, קודם שיעמידו את המשכן זה בלאו דווקא, אלא הכוונה בשעה שהמשכן בנוי כמשפטו. ובהכרח צריך לומר כך, משום שלא שייך אופן שקודם שיעמידו את המשכן יהיה המזבח בנוי, שהרי סדר המסעות היה שתחילה הנו בני גרשון ומררי ובנו את המשכן, ורק לאחר מכן הגיעו בני קאת ובידם אהרון והמזבחות וכלי השרת. ולא שייך לומר שמדובר באופן ששינו את הסדר והקדימו בני קאת להקים את המזבח קודם שבני גרשון הקימו את המשכן, שהרי מבואר לעיל בדף נ"ה עמוד ב' שאם שחטו את הקורבן קודם שהעמידו הלוויים את המשכן, הקורבן פסול. אז מקום אחד קודם שיעמידו לוויים את המשכן, כלומר בשעה שהמשכן והמזבח עומדים במקומם כתיקונם, והמקום השני היינו לאחר שיפרקו הלווים את המשכן, את קרשי המשכן וקלעי החצר, אבל עדיין המזבח עומד במקומו. ובאופן זה חידשה הברייתא שעדיין מותרת אכילת קודשי קודשים, ונמצא שהברייתא לא באה לחדש שהותרה אכילת קודשים באופן שנעקר המזבח ממקומו, כי באופן זה כלל לא עסקה הברייתא. ואין מכאן סתירה לדברי אביי, אל חידוש הברייתא הוא. מהו דתי מה שמה תאמר שכאשר אין חצר למזבח יפסל ביוצא, נפסל הבשר כאילו יצא חוץ למחיצתו שהרי אינו בתוך המחיצות של חצר המשכן. כמה שמלן משמיע לנו הברייתא, שאין זה נחשב יצא מחוץ לקלעים ומותר באכילה. שואלת הגמרא, ואימא אחינמי, ושמה תאמר שאכן נפסל משום חוץ לקלעים, שהרי באמת הבשר אינו בתוך קלעי החצר. מתרץ את הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק בספר במדבר, פרק ב', פסוק י' ז', ונשא אוהל מועד, דורשים מן הפסוק הזה, שאף על פי שנשא, מכל מקום אוהל מועד הוא. כלומר, שאף שפירקו את המשכן, עדיין יש חשיבות למחנה השכינה, ולא נחשב שהבשר יצא חוץ למחיצתו. ומכל מקום מותר לאוכלו רק בשעה שהמזבח במקומו. כמו שנדרש לאל בדף סמך עמוד א', מהפסוק איצא למזבח, אבל משנעקר המזבח, נפסלו קודשי הקודשים כמבואר בברייתא הראשונה. אם כן, משמע מהסוגיה שכאשר עקרו את המזבח ממקומו בשעת המסעות, נחשב הדבר שאין מזבח ודינו כדין מזבח שנפגם. ולפי זה בקודשים קלים לפי הבאי אסור לאוכלם בשעת המסעות משום שאין מזבח. אבל כמן בדף קופת זין עמוד ב' נאמר שאינם נפסלים ומותר לאוכלם לאחר ששוב יחנו. הגמרא מוסיפה לעסוק בעניין המזבחות שהיו במשכן ובמקדש, ומביאה דברים אודות המזבח שהיה בשילו. ובכל הסוגיה מדובר אודות המזבח החיצון בלבד ולא אודות המזבח הפנימי שהוא מזבח הקטורת. נלהל בדף סמך עמוד א' הביאה הגמרא ששלמה המלך החליף את מזבח הנחושת שעשה משה במזבח אבנים. הסוגיה תדון אם אכן עד זמן שלמה לא היה מזבח עשוי באבנים. אמר אבונה, אמר רב, אמר אבונה בשמו של רב, מזבח של משכן שילו של אבנים היה. שאף שהמזבח שהיה במדבר ובגלגל היה עשוי עץ, כאשר באו לשילו, עשהו אבן. וכאמור לקמן בדף קוף י' ב' עמוד ב', כשנכנסו ישראל לארץ במשך 14 השנים של כיבוש וחילוק, היה המשכן בגלגל. לאחר סיום חלוקת הארץ נקבע מקום המשכן בשילו, אולם היה שונה במבנה ומהמשכן שבמדבר בכך שקירותיו היו אבן. ימי המשכן בשילו היו מימי יהושע עד סוף ימי עלי הכהן, שהם 369 שנים. לאחר זמן זה נשבע אהרון על ידי פלישתים וחרבה שילו, ואז נקבע מקום המשכן בנוב, בשעה עד שערק שאול המלך את כהני נוב. מנוב עבר המשכן לגבעון, ושם שעה עד שנבנה בית המקדש בידי שלמה המלך בשנה הרביעית למלכותו. להיות המשכן בגלגל וכן בנוב ובגבעון, הייתה קדושתו חסירה והוא נחשב כבמה גדולה בלבד, ולא כמקום הקרבה יחידי, וכל אדם יכול היה להקים במה ולהקריב עליה. לעומת זאת, המשכן בשילו היה מקום ההקרבה היחידי באותה עת, כפי שהיה המשכן במדבר וכפי שהיה מאוחר יותר בית המקדש בירושלים. התורה התייחסה למשכן שילו באופן מיוחד וקראה לו מנוחה. המשנה והגמרא לקמן בדף קוף י' ב' וקוף י' ת' דורשות את הפסוק בספר דברים פרק י' ב' פסוק ת' המתיר הקרבה בבמות מחוץ למשכן, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה אשר השם אלוקיך נותן לך. כי במנוחה כיוונה התורה למשכן שילו ובנחלה לבית המקדש. כאמור, המזבח שהיה במדבר ובגלגל היה עשוי עץ. כנאמר בתורה בספר שמות פרק זך פסוק א', שנעשה מעצי שיטים. המזבח נקרא מזבח הנחושת משום שהיה מצופה נחושת. כאשר נעשה המשבח מהאבנים, לא היה מצופה בנחושת, וכן היה בבית המקדש. רבונה בשם רב מביא מקור לדברים. נתניה שנינו בברייתא רבי אליעזר בן יעקב אומר, מה תלמוד לומר, מה מלמדים הכתובים האמורים בתורה אודות החומר ממנו יהיה עשוי המזבח? אבנים, אבנים, אבנים שלוש פעמים. שנאמר בספר שמות פרק חף פסוק חף ב' ומזבח אבנים תעשה לי לא תבנה את הן גזית. ועוד נאמר בספר דברים פרק זך פסוק ד' והיה בו עובריכם את הירדן ובנית שם מזבח להשם אלוקיך מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל. ועוד נאמר אבנים שלימות תבנה את מזבח השם אלוקיך. הזכירה התורה אבנים שלוש פעמים ללמד על שלושה מזבחות, אחד של שילו, אחד של נוב וגבעון, ואחד של בית עולמים שכולם יעשו מהאבנים. מקשה הגמרא על רב מברייתא. מי טיב רווחה ברעמי, מקשה רווחה ברעמי מברייתא, האש שירדה מן השמיים למזבח בימי משה רבינו. כאמור בספר ויקרא פרק ט' פסוק כ"ד, ותיצא אש מלפני השם ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים וירא כל העם, וירונו ויפלו על פניהם. היינו שירדה גחלת מן השמיים ובערה כל העת על המזבח. אם כן, האש שירדה מן השמיים למזבח בימי משה רבינו לא נסתלקה מעל מזבח הנחושת כלל, ואף בעת המסעות שבמדבר היו מכסים אותה בכלי של נחושת ומכסים הכל בבגד ארגמן, והייתה האש ממשיכה לבעור. אלא בימי שלמה המלך, שאז בנה מזבח אבנים ונסתלקה האש ממזבח הנחושת וירדה אש מן השמיים למזבח האבנים. אש שירדה בימי שלמה המלך למזבח שבמקדש, כנאמר בספר דברי הימים ב' פרק ז' פסוק א', וכחלות שלמה להתפלל, והאש ירדה מהשמיים ותוכל לעולה והזבחים וכבוד השם מילא את הבית. רש"י כותב במסכת יום דף כ"א עמוד ב' שבימי שלמה נפלה גחלת מן השמיים והייתה רבוצה על המזבח כארי. אז האש הזו שירדה בימי שלמה המלך למזבח לא נסתלקה מעליו עד שבא מנשה המלך וסילקה. מנשה היה בנו של חזקיהו מלך יהודה ומלך תחתיו, אבל עשה רע בעיני השם, והאש הסתלקה על ידי שהרס את המזבח. ובמסכת יומא בדף כ"א עמוד ב' מבואר שאף שסילקה מנשה חזרה למזבח והייתה לפחות בימי בית שני, אלא שלא הייתה רבוצה כארי אלא ככלב, וכן לא הייתה מסייעת בהכתרה. ומעתה קשה, והיא מיתה אם אכן כדברי רב שכבר במשכן שילה פסקו מלהשתמש במזבח הנחושת שעשה משה ועשו תחתיו מזבח אבנים, איך אמרה הברייתא שהאש שירדה מן השמיים בימי משה לא נסתלקה עד ימי שלמה? הלא מעיקרא עוד איסתליק לי, קודם לכן הייתה ראויה להסתלק בתחילת משכן שילה כאשר בנו את המזבח האבנים הראשון, ומוכח מדברי הברייתא שהמזבח של משכן שילה היה המזבח שעשה משה, שלא היה מזבח אבנים. אין ליישב שרב סבר כרב לזר בן יעקב שלמד לאל מהדרשה שלוש פעמים אבנים שהמזבח של שילה היה מהאבנים, משום שרב לזר בן יעקב רק למד מהדרשה שרשאים לעשות כן, אבל ייתכן שגם הוא סובר שלא עשו זאת ולכן לא הסתלקה האש עד ימי שלמה, ונמצא שאין סתירה בין דבריו לדברי הברייתא. אבל על רב שאמר שעשו כן קשה מן הברייתא. מביאה הגמרא שני תירוצים ביישוב הקושייה הזו. תירוץ ראשון, רב שאמר שהמזבח של שילה היה של אבנים, הוא דאמר הוא סובר כרבי נתן. דתניא נאמר בברייתא, רבי נתן אומר מזבח של שילה של נחושת היה חלול ומלא אבנים. כלומר שהיה מזבח אבנים המצופה נחושת, שלא כמזבח של משה שהיה מזבח עץ מצופה נחושת וממולא באדמה. והשיטה מקובצת מפרש שרבי נתן לא חולק על הברייתא אלא סובר שאת מזבח הנחושת של משה מילאו בימי שילה באבנים, וכוונת הגמרא לתרץ שזוהי כוונת רב של אבנים היה, ואכן לא נסתלקה ממנו האש עד ימי שלמה המלך. ועל כן אין להקשות על רב עם מה שמשמע מהברייתא שמזבח שילה היה המזבח שעשה משה, שלא היה של אבנים, משום שרבי נתן חולק עליה וסובר שבשילה עשו מזבח חדש, ורב סובר כדעתו. תירוץ נוסף, רב נחמן בר יצחק אמר מה היא לא נסתלקה? מהו זה שאמרה הברייתא שהאש שירדה למזבח של הנחושת לא נסתלקה עד ימי שלמה המלך? הכוונה שלא נסתלקה לבטלה שתתבטל לגמרי, שעדיין השתמשו בה ורק בימי שלמה התבטלה לגמרי. מבררת הגמרא מה היא, מה הכוונה שלא התבטלה לגמרי? מביאה הגמרא שתי דעות בדבר. רבנן אמרי, חכמים אמרו שמזבח הנחושת עמד ליד מזבח האבנים, והאש שעל מזבח הנחושת שביב האבי משדרה הייתה שולחת זיקים ולהבות למזבח האבנים, והייתה שורפת את האימורים והאיברים שהוקטרו עליו. רב פאפה אמר, ושפיז האבי נקת, האש היה כאחסנה, היה הולך ממקום למקום, וזימני נחה וזימני נחה. לפעמים הייתה במזבח האבנים ובו הקריבו, ולפעמים הייתה במזבח הנחושת ובו הקריבו. הוסיפה הגמרא לעסוק בעניין המזבחות שהיו במשכן ובמקדש, ומביאה דברים אודות גודל המזבח בבית המקדש השני. והסוגיה הזו נסמכת לסוגיה הקודמת, משום שנאמרו בו דברים אודות אש של שמיים שהייתה על המזבח. תנא נתם שנינו במשנה במסכת מידות פרק ג' משנה א', וכך נאמר שם במשנה בדברים הקודמים למובא כאן בגמרא. המזבח היה בתחתיתו באורך ורוחב 32 על 32 אמה, עלה אמה וכנס אמה, זה היסוד. נמצא רוחב המזבח מעל היסוד 30 על 30, עלה 5 וכנס 5, זה הסובב. נמצא רוחב המזבח מעל הסובב 28 על 28, מקום הקרנות אמה מזה ואמה מזה. נמצא שטח גג המזבח שלפנים מן הקרנות 26 על 26, מקום הילוך רגלי הכהנים אמה מזה ואמה מזה. נמצא ש24 על 24 היה שטח מקום המערכה. אמר רבי יוסי, מתחילה לא היה שטח המזבח בתחתיתו אלא 28 על 28, דהיינו 400 פחות מאשר אמרת נקמה. כונס ועולה במידה זו עמל היסוד, עמל הסובב, עמל הקרנות, ועוד עמל למקום הילוך רגלי הכהנים, עד שנמצא מקום המערכה 20 על 20. רבי יוסי ממשיך ואומר שרק בבית מקדש שני כך היה, כאמור בהמשך המשנה שמובא כאן בגמרא, וכשעלו בני הגולה הוסיפו עליו 400. אם כן, תנא נתם שנינו במשנה במסכת מידות שאמר רבי יוסי שבבית ראשון היה שטח המזבח בתחתיתו 28 אמות על 28 אמות, ושטח המערכה היה 20 אמה על 20 אמה. וכשעלו לירושלים בני הגולה ובנו את בית המקדש השני, לאחר חורבן בית המקדש הראשון בשנת ג' אלפים שין למתחת לבריאת העולם בערך, גלו ישראל לבבל, פרס ומדי, והיו שם 70 שנה. בשנת ג' אלפים תף חט לבריאת העולם עלו ירושלים ובנו את בית המקדש השני, שנחרב בשנת ג' אלפים תף תף כף חט לבריאת העולם. אז שאלו לירושלים בני הגולה ובנו את בית המקדש השני, בנו את המזבח באותו מקום שהיה בבית המקדש הראשון, אבל הוסיפו עליו והגדילו את שטחו בעוד 400 מן הדרום ו400 מן המערב, באופן שתוספת זו הייתה כמין כצורת האות היוונית גמא. האות גמא ביוונית צורתה כאות רי שפוכה מימין לשמאל. והטעם שחזל תיארו את הצורה באות גמא ולא באופנים אחרים שניתן לתארה, משום שכצורת גמא שבה ישנו קו למעלה ויורד קו משמאלו, כך נראית תוספת זו לאדם הבא משאר המזרח לכיוון המזבח, שהמערב מולו והדרום משמאלו. ועתה היה שטח המזבח בתחתיתו 32 אמה על 32 אמה, ושטח המערכה היה 24 אמות על 24 אמות. ובמסכת מידות הובא מקור לכך שגודל המזבח היה בשיעור הזה, שנאמר בספר יחזקאל פרק מ"ג פסוק ט"ז, והאריאל, דהיינו המזבח והמדובר על שטח מקום המערכה, 12 אורך ב-12 רוחב רבוע. יכול שאינו אלא 12 על 12 בלבד, כשהוא אומר בפסוק על ארבעת רבעיו, מלמד שמן האמצע הוא מודד 12 אמה לכל רוח, ונמצא שרוחבו היה 24 על 24, ומן האמצע הוא 12 לכל רוח. מבררת עכשיו הגמרא את טעם ההוספה ושואלת מהי טעמה, מהו הטעם לכך שהוסיפו על גודל המזבח? מביאה הגמרא על כך שני יישובים. יישוב ראשון אמר רב יוסף משום דלא ספק, שלא היה גודלו מספיק להקטרת כל הקורבנות הרבים שהיו צריכים להקטיר עליו. ומביאה הגמרא מסע ומתן ביישוב הזה. אמר לאביי לרב יוסף, כיצד ניתן לומר כן? הרי אשתה עכשיו בבית המקדש הראשון דכתיב בי שנאמר בו בספר מלאכים א' פרק ד' פסוק ח', שהיו אז יהודה וישראל רבים כחול אשר על שפת הים לרוב, ובכל זאת ספק, הספיק המזבח לכל קורבנותיהם. בבית המקדש השני דכתיב בי שנאמר בו בספר עזרא פרק ב' פסוק סמך ד', שהיו כל הקהל כאחד ארבע ריבו 2,360, הייתכן לומר שלא ספק שלא הספיק המזבח לכל קורבנותיהם? ולמרות שגם בני ישראל שבחוץ לארץ היו צריכים להביא את קורבנותיהם במזבח הזה מכל מקום, הוכיחה הגמרא שלא היו כחול אשר על שפת הים, שאם כן היו, ודאי היו עולים יותר. אמר להשיב רב יוסף לאביי תלמידו, אתם שם בבית המקדש הראשון, אף שהיה ציבור רב מאוד, בכל זאת הספיק המזבח לכל קורבנותיהם, משום שאש של שמיים שהייתה על המזבח מסייעתן בהקטרה, שאש זו היה כוחה רב והייתה מחלה את הקורבנות במהירות. אבל אחר כאן בבית המקדש השני, אף שהיה הציבור מועט, בכל זאת הוזקקו להגדיל את שטח המערכה בכדי להכיל את כל הקורבנות, משום שאין אש של שמיים מסייעתן. ובמסכת יומא בדף כ"א עמוד ב' דרשו מפסוק שחמישה דברים שהיו בבית המקדש הראשון חסרו בבית המקדש השני. אחד מהם יש המזבח שירדה מן השמיים. ובהמשך הגמרא שם אמרו שאומנם הייתה אש זו גם בבית המקדש השני, אלא שלא הייתה מסייעת בהקטרה. והאש שהבעירו היה כוחה מועט מאש שמיים ולא הספיקה לחלות את כל הקורבנות. שואל השפת אמת, הרי הפסוק בספר יחזקאל, שממנו מקור ההוספה הזו, עוסק גם בעתיד לבוא. ואז תהיה אש של מעלה מסייעתן, ומדוע יוצרכו לגודל הזה, והוא מיישב שכיוון שיוצרכו לו בבית שני, יישאר הגודל שלו כך, גם לעתיד לבוא, משום שמעלים בקודש ואין מורידים. יישוב שני מביאה הגמרא, כי עת הרבין כאשר בא רבין מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי שמעון בן פזי, שאמר משום בר כפרה, מה שהוסיפו על המזבח בדרומו ובמערבו, זהו משום ששיטין הוסיפו בו, שבהם שתתו וירדו היין והמים המתנסחים על גבי המזבח. השם שיטין הוא שמם של הבורות העמוקים שהיו בקרקע הזרה תחת המזבח, ומכנים כן גם את הצינורות שהיו במזבח עצמו עד השיטין שבקרקע. ולגרסה שלפנינו כוונת הגמרא כאן היא שהוסיפו צינורות במזבח לירידת הנסחים. אחר כל בהמה שהוקרבה לעולה או לשלמים, וכן אחרי הקרבת חטאתו והאשמו של מצורע, היה המקריב מביא מנחת נסחים שכללה סולת שמן ויין. היין היה מתנסך, ניתן ונשפח לתוככי ספל שהיה בסמוך לקרן הדרומית מערבית שבגג המזבח, ומהנקף שבו היה שוטט ויורד אל השיטין. ובחג הסוכות הייתה מצוות ניסוך המים על גבי המזבח שנתקבלה בהלכה למשה מסיני, והייתה נעשית בחג הסוכות, ומקום ניסוך המים היה בראש המזבח ליד הקרן דרומית מערבית בספל מנוקב שהיה שם בסמוך לספל שאליו ניסחו את היין. אז מתחילה היו נסחים אלו שוטטים ויורדים לרצפת העזרה, וממנה היו נמשכים ויורדים לבור שהיה בסמוך לקרן דרומית מערבית של המזבח. וכשבנו את המזבח בבית המקדש השני, הרחיבו בדרום המזבח ובמערב, עד שעלה על אותו בור, ועשו נקבים בראש המזבח כדי שיהיו המים והיין שוטטים ויורדים דרכם לבור הזה, וטעם הדבר ששינו מאשר היה בבית המקדש הראשון, משום שמעיקר המתחילה בימי בית ראשון, סברו שמה שאמרה תורה בספר שמות פרק כ' פסוק כ"א, מזבח אדמה תעשה לי, כוונת התורה שצריך לעשות מזבח שהוא אטום, סתום באדמה, ואין בו חלל, והיינו שמילאו אדמה בכדי שלא יהיה חלול. ולפיכך אי אפשר היה לעשות בו נקב שירדו בו המים והיין. ולבסוף, בימי בית שני, סבור שדין השתייה שבמזבח, דהיינו הנסחים המתנסחים על גביו, כדין האכילה שבמזבח, דהיינו כדין הקורבנות המוקטרים על גביו. מה האכילה מתעכלת במזבח על ידי האש, אף השתייה צריכה להיבלה במזבח ולא להישפך ממנו על הרצפה. ולכן הרחיבו את המזבח על מקום השיטין שבקרקע ועשו בו נקבים שהנסחים ירדו בהם הלאם. ולפי דרשה זו ששתייה כאכילה, אין לדרוש מהפסוק מזבח אדמה שלא יהיה המזבח חלול, כפי שדרשו בימי בית ראשון. ומה הכוונה של הכתוב מזבח אדמה? לומר שהוא המזבח יהיה מחובר באדמה, כלומר שלא יבננו לא על גבי כיפים, לא על גבי אולמות, כיפין זה כינוי לתקרה מקומרת שצורתה ככיפה, וכן הוא כינוי לכל דבר הנעשה ככיפה ותחתיו חלל, וכאן הכוונה שלא יבננו על גבי אולם, ונקטו דרך משל בשם כיפין, כי כך הייתה צורת האולמות, ולא על גבי מחילות. ולמרות שהיו הבורות של השיטין תחת המזבח, הם אינם חשובים כמחילה, כיוון שהם משמשים את המזבח. כך התוספות בדיבור המתחיל ולא על גבי מחילות. אלא צריך לבנות זאת על גבי הקרקע עצמה. אבל לא בא כתוב לומר שיהיה אטום באדמה. לעיל בדף סמך א' עמוד ב' הביאה הגמרא את דברי רב יוסף בטעם ההוספה למזבח בבית השני. כעת מביאה הגמרא אשר רב יוסף חזר בו וביאר באופן אחר. רב יוסף חלה ושכח את תלמודו ופעמים אמר דבר ולאחר מכן נזכר ששנה להפך וחזר בו, גם כאן אחר שישב נזכר שהיישוב הוא אחר. אמר רב יוסף, מדוע הוצרכתי לאל לומר שטעם ההוספה הוא משום שרק אז, משום שאש שמיים לא סייע להם, נתחדש הצורך להוסיף על המזבח, לאו היינו דתניה, האם אין הטעם האמיתי לכך מה ששנינו בברייתא, על הפסוק בספר עזרא פרק ג' פסוק ג' ויכינו המזבח על מכונותיו, ודורש את הברייתא שהגיעו לסוף מידותיו של המזבח, כלומר שרק בבית שני התגלו להם המידות האמיתיות של המקום המקודש הראוי למזבח, ונודע להם שאפשר להוסיף על המזבח, אבל בבית ראשון סברו שאי אפשר להוסיף עליו ולכן לא הוסיפו, ואכן אם היו יודעים היו מוסיפים. והמילה מכונותיו האמורה בפסוק, הכוונה שהעמידו על מכונו, דהיינו על מידותיו האמיתיות. וכוונת הביטוי לסוף מידותיו זה כלשון חז"ל, ירדה תורה לסוף דעתו של אדם, דהיינו שהגיע לתכלית דעתו. וכן כאן, היינו שהשיגו כל מה שיש להם להשיג בזה, שלא נתגלה לקודמיהם. דנה הגמרא בדברי רבי יוסף, מאמור יש להבין שבבית שני התגלתה נבואה שלא נתגלתה לשלמה. נשאלת השאלה והכתיב, הרי נאמר בספר דברי הימים א' פרק כוח פסוק י"ט, שאמר דוד לשלמה, הכל בכתב מיד השם, עלי השכיל כל מלאכות התבנית, כלומר שכל תבנית המקדש וכל מקומות קדושותיו ומידותיהן, הכל נמסר לדוד בכתב, כפי שקיבל משמואל הנביא. והוא מסרם לשלמה, ואיך ייתכן שנבואה זו לא נתגלתה לו? מתרץ את הגמרא, אלא אמר רב יוסף, לא נבואה נתגלתה להם לבוני בית המקדש השני, אלא קרא אשכח ודרש, מצאו פסוק ששלמה לא הבין לדורשו, ואילו הם כן דרשו. שנאמר בספר דברי הימים א' פרק כ"ב פסוק א', ויאמר דוד, זהו בית השם האלוקים וזה מזבח לעולה לישראל. הייתה מגפה בישראל, ואז קנה דוד את מקום המקדש מארנן, ובנה עליו מזבח והקריב קורבנות והמגפה נעצרה. ואז אמר דוד שזה המקום הראוי לעשות בו בית להשם ומזבח. ודרשו שקיבל דוד שמקום הראוי למזבח הוא כי כמו מידת הבית, היכל וקודש הקודשים בבית המקדש, מה אורך הבית 60 אמה, שנאמר בספר מלאכים א' פרק ו' פסוק ב', והבית אשר בנה המלך שלמה להשם 60 אמה אורכו, אף שטח המקום הראוי למזבח הוא 60 אמה, ואף שמידות אורכו ורוחבו של המזבח אינן מעכבות, מכל מקום, יותר משיעור זה אי אפשר לעשות לפי שאין המקום מקודש למזבח. ואומנם לא הגדילו את שטח המזבח כל כך, לפי ששיעור גודל המזבח אינו מעכב בו ואפשר להפחית ממנו. והגדילו רק 400 מן הדרום ו-400 מן המערב, שזה מה שהיה נצרח להם, ושלמה לא ידע את הדרשה הזו, ואילו ידעה אפשר שהיה אף הוא מגדיל את המזבח, ועוד יותר ממה שהגדילו הם, אלא שלא ידע שיכולו לעשות זאת לפי שלא דרש את הפסוק האמור. ומעתה אין צורך לומר שמה שלא הוסיף שלמה הוא משום שאש שמיים סיעתו, שייתכן שלא הוסיף משום שלא יכול להוסיף. מבררת הגמרא כיצד ידעו אנשי כנסת הגדולה שבנו את בית המקדש השני, היהו מקום כל דבר ודבר בבית המקדש. שואלת הגמרא בישלום, המובן הדבר מה שידעו אנשי כנסת הגדולה היכן לבנות את הבית, האיכל והעזרות לפי שמנקר הצורתו. צורת הבית הייתה ניכרת בקרקע על ידי היסודות שנותרו במקום הקטלים. אלא את מקום המזבח מנה יד עם עיניים ידעו הכנו, שהרי אין מקומו ניכר בקרקע. ואף שגם למזבח היה יסוד בקרקע, מכל מקום לא היה ניכר כמו יסוד החומות, לפי שלא היה עמוק, כיסודות חומות המקדש שהעמיקו עד התהום. והיה הגמרא דעות שונות ביישוב השאלה. אמר רבי אלעזר, ראו במראה נבואה מזבח. היינו מזבח של מעלה שהוא מכוון כנגד מזבח של מטה, אומר המהרש"א. ראו מזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קורבנות וידעו ששם מקום המזבח. מסכת מנחות דף קי"ד עמוד א' נאמר שגם בזמן חורבן בית המקדש מיכאל שר הגדול מקריב קורבנות, וכותבים התוספות שם מדרשות חלוקין, יש מי שאומר נשמותיהם של צדיקים ויש מי שאומר כבשים של אש. את זה הוא מקריב. רב יצחק נפחה אמר, אפרו של יצחק אבינו שנעקד על גבי המזבח, והכוונה לאפר העיצים והעיל שנעקד תחתיו ונקטר באש, ונקרא אפרו של יצחק לפי שמה שנעשה בעיל נחשב כאילו נעשה ביצחק. אפרו של יצחק אבינו שנעקד על גבי המזבח, ראו שמונח באותו מקום שהיה המזבח וידעו שזהו מקומו. ואפשר שהכוונה שראו זאת במראה נבואה. רב שמואל בר נחמני אמר, מכל שטח הבית כולו הריחו ריח קטורת לפי שריחה היה נודף בכל בית המקדש, ואילו משם, ממקום המזבח, הריחו ריח איברים שרופים שהוקטרו באש על גבי המזבח, וידעו ששם מקומו. מביאה הגמרא את דברי רבי יוחנן ודברי הברייתא בעניין הזה, ומהם יש ללמוד ביור נוסף מניין ידעו להוסיף על המזבח ומניין ידעו יהיה מקומו. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, אמר רבא בר בר חנה בשמו של רבי יוחנן, שלושה נביאים, והם חגי, זכריה ומלאכי, עלו עמהם מן הגולה לירושלים באותה עת שבנו את בית המקדש השני. אחד שהעיד להם על המזבח שנתקדש לו מקום עד 60 אמה ואפשר להוסיף עליו עד הגודל הזה, ואחד שהעיד להם על מקום המזבח היכן היה, ואחד שהעיד להם שמקריבים קורבנות אף על פי שאין בית, שאין בית המקדש בנוי, כיוון שקדושה ראשונה שנתקדש בתחילת בנייתו קידשה אותו גם לעתיד לבוא אפילו יחרב, ואף שקדושת הארץ לעניין מצוות התלויות בה וכדומה בטלה בעת החורבן, על נידון זה עם קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא, שלכן מקריבים גם אם אין בית. תביא הגמרא לקמן בדף קוף זין עמוד ב' מחלוקת בדבר. והאחרונים דנים כיצד הועילה עדותם של הנביאים, הרי אין נביא רשאי לחדש מה שלא נאמר בתורה, אבל ייתכן שאין הכוונה כאן לנבואות ממש אלא לדרשות מן הכתובים. הגמרא מביאה שדברי רבי יוחנן נשנו בברייתא אבל באופן אחר. אומרת הגמרא במתנית לתנא, בברייתא שנינו דברים אלו בנוסח זה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, שלושה נביאים והם חגי, זכריה ומלאכי, עלו עמהן מן הגולה לירושלים באותה עת שבנו את בית המקדש השני. אחד שהעיד להם על המזבח שמקומו גדול עד 60 אמה, ועל מקום המזבח איכן היה, ולא כדברי רבי יוחנן ששניים יעידו על כך, ואחד שהעיד להם שמקריבים קורבנות אף על פי שאין בית, שאין בית המקדש בנוי, כיוון שקדושה ראשונה שנתקדש בתחילת בנייתו קידשה אותו גם לעתיד לבוא אפילו יחרב, ואחד שהעיד להם על התורה שתיכתב מעתה באשורית ולא בכתב עברי כפי שנכתבה עד אז. והוא הכתב שבו נכתבת התורה עכשיו ונקראת אשורית, משום שעלה עמהם מאשור, כפי שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף כ"ב עמוד א', ובגמרא מובאת שם דעה שכתב זה נהג מאז ומעולם, ולדעה זו נקרא בשם אשורית, מלשון גדולה, כמו ישרוני בנות. דהיינו שהכתב מהולל וחשוב בכמה מעלות שיש בו, כגון שאין אותיותיו דומות זו לזו. ועוד נאמר שם במסכת סנהדרין שהכתב האשורי נתגלה בימי דניאל ונקבע ככתב התורה בימי עזרא, שהיה ראוי שתינתן תורה על ידו, ולבסוף רק נשתנה הכתב על ידו מכתב עברי לכתב אשורי. ובברייתא שם נאמר ששינוי זה שעשה עזרא בצורת אותיות התורה נרמז בתורה עצמה בפסוק בספר דברים פרק י"ז פסוק ח', וכתב לו את משנה התורה הזאת, כשהמילה משנה מלמדת שהכתב עשוי להשתנות. עוד נאמר שם בגמרא שבימי עזרא ניתנה להם התורה לא רק בכתב שונה אלא גם בלשון שונה, שנכתבה בכתב אשורי ובלשון ארמית, אלא שישראל בחרו לחזור ללשון הקודש דווקא. עוד שתי דעות בעניין שינוי הכתב הובאו שם בגמרא. יש אומרים שגם מתחילה ניתנה התורה בכתב אשורי, אלא שנשתכח וחזר ונתגלה. ויש שחולקים על כל האמור וסוברים שלא היה בכתב שום שינוי. מאז ומעולם ללא כל הפסקה נהג הכתב האשורי. מוסיפה הגמרא לדון בענייני גודל המזבח וצורתו. דנו רבנן שענו חכמים בברייתא, המופיעה לכמן בדף קח עמוד ב'. קרן. בארבע פינות גג המזבח בלטו קרנות כלפי מעלה, כל קרן הייתה באורך וברוחב ובגובה של אמה. וכבש. בדרום המזבח עמד כבש דרכו, עלו אל המזבח, אורך הכבש בבית המקדש היה 32 אמה ורוחבו 16 ומחצית מרוחב המזבח, ונמצא שהכבש עמד באמצע הרוחב הזה. ויסוד. היסוד היה כמין מדרגה הסמוכה לתחתית המזבח, גובהו ורוחבו היו אמה. היסוד היה לכל אורכם של צידו המערבי וצידו הצפוני של המזבח, כשהוא נמשך עמה לדרום ועמה למזרח. ובשאר צידי המזבח שבבית המקדש לא היה יסוד. וריבוע. המזבח היה צריך להיות מרובע, דהיינו בעל זוויות. בבית המקדש השני היה רוחב המזבח תחת הסובב 30 אמה על 30 אמה, ומעל הסובב 28 אמה על 28 אמה. אם כן, קרן וכבש ויסוד וריבוע מעכבין במזבח, שאם לא עשה אחד מהם, כגון שעשה מזבח ללא ארבע קרנות, או ללא כבש בדרומו, או ללא יסוד במערבו ובצפונו, או שלא עשה או מרובע, אינו מזבח, אבל מידת אורכו ומידת רוחבו ומידת קומתו, מידת גובהו, אין מעכבין ויכולו לעשותן כרצונו. ובלבד שלא היה מזבח גדול מהמקום שנתקדש עבורו, כלומר, שאם עשה את המזבח גדול מאורך או רוחב של 60 אמה, אף שהמזבח מצד עצמו כשר, שהרי מידת אורכו רוחבו אינה מעכבת, מכל מקום אי אפשר להשתמש בו, משום שלא נתקדש לו מקום גדול כזה. ואירת הגמרא את מקורות הדינים שבברייתא, ושואלת מנה הנמילי, מניין למדה הברייתא את הדינים הללו. אמר אבונה, אם כל אחד מאילו, הכבש, הקרן, היסוד והריבוע, אמר קרא, נאמר בפסוק, המזבח. על הקרן נאמר, ומן אדם ייתן על קרנות המזבח אשר לפני השם אשר באוהל מועד. על הכבש נאמר, וזאת תורת המנחה, הקרב אותה בני אהרון לפני השם אל פני המזבח. והכוונה לכבש שהוא פני המזבח, משום שדרכו עולים למזבח. כשם שצידו המזרחי של אוהל מועד נקרא פני אוהל מועד, מפני שבו פתח הכניסה. על היסוד נאמר, ואת כל דמה ישפוך על יסוד המזבח, ועל הריבוע נאמר, רבוע יהיה המזבח. בכל מקום שנאמר המזבח, הרי זה בא לומר שהדבר שנזכר בו דינו הוא לעכב במזבח, שבא התורה לומר שאינו נקרא מזבח בלעדיו. מבררת הגמרא אם גם הקרקוב שהיה במזבח הנחושת מעכב במזבח, מאחר שנאמר בו המזבח. שואלת הגמרא אל המעטה שכל מה שנאמר בו המזבח מעכב, האם הקרקוב שהוא קיור, ציורים של פרחים וציצים וקלעים שנעשו סביב המזבח למעלה מאמצעו, לדעת רבי, וסובב אותה בליטה לנוי בגובה אמה סביב המזבח למעלה מאמצעו, לדעת רבי יוסי בר רבי יהודה, אך אינה מדי מעכב, האם אכן אף הוא מעכב משום שנאמר בו המזבח? דכתיב, נאמר בספר שמות פרק זך, ועשית לו מכבר מעשה רשת נחושת, ונתת אותה תחת קרקוב המזבח מלמטה, ותניה נאמר בברייתא איזהו קרקוב המוזכר בתורה שתחתיו ניתן המכבר. המכבר היה כמין רשת של דייגים שהיא מחוררת ככברה ועשוי נחושת, הוא הקיף את המזבח מלמטה עד חציו. רבי אומר זה קיור, רבי יוסי ברבי יהודה אומר זה הסובב, ואם כל דבר שנאמר בו המזבח מעכב, אז גם הוא מעכב. משיבה הגמרא, אין אכן כן שהקרקוב מעכב. לתניה נאמר בברייתא במסכת סוכה דף ממחה עמוד ב', מעשה בכהן צדוקי אחד, שניסך את המים בחג הסוכות, שהרי כל שבעת ימי החג מנסחים את המים על גבי המזבח, ודבר זה הלכה למשה מסיני, ואם ניסוך היין של תמיד של שחר היה מנסך את המים לבדו, אז מעשה בכהן צדוקי אחד שניסך את המים בחג הסוכות על גבי רגליו, לפי שהצדוקים אינם עודים במצווה הזו שאינה מפורשת בתורה, ורגמו כל העם ביתרוגיהם. מוסיפה הברייתא לומר, באותו היום נפגמה קרן המזבח מהאבנים שזרקו בו, ונפסל המזבח משום כך. והביאו בול שיעור מלוא אגרוף של מלח וסתמול החיסרון שבקרן הפגומה. ולא עשו סתימה זו מפני שהמזבח נעשה בכך כשר לעבודה, אלא מפני הכבוד עשו כן. שלא יראה המזבח פגום, ומה שנפסל בכך הוא משום שכל מזבח שאין לו קרן וכבש ויסוד וריבוע פסול. רבי יוסי ברב יהודה אומר אף הסובב מעכב במזבח, שאם חסר במזבח, המזבח פסול. נמצאנו למדים שאכן קרקוב מעכב במזבח, לפי שנאמר בו המזבח, ועל כן אמר רבי יוסי ברב יהודה לשיטתו שקרקוב הוא הסובב, שהסובב מעכב במזבח. הוא הדין לרבי שהקרקוב הוא ציורים שהם מעכבים בקשרות המזבח. ויהיה הגמרא ברייתא אודות הקרקוב. תנו רבנן שנו בברייתא, איזו קרקוב וכאן היה בראש המזבח בין קרן לקרן מקום הילוך רגלי הכהנים המה. ומשמע מדברי הברייתא שהקרקוב הוא שטח האמה שבין הקרנות של המזבח, ושמקום זה היה מיועד להילוך הכהנים. שואלת הגמרא, אתו האם הכהנים בין קרן לקרן אבו אזלי היו הולכים? הרי היו מהלכים בשטח הפנימי יותר, משום שבין קרן לקרן אין מקום הילוך סביב כל גג המזבח, שהרי הקרן מפסיקה אותו, ובוודאי שהשאירו אמה נוספת סביב המזבח להילוך הכהנים. משיבה הגמרא אל האימה, אמור ופרש את הברייתא כך, איזו קרקוב בין קרן לקרן ומקום הילוך רגלי הכהנים המה, כלומר שהקרקוב היה שטח שהקיף את המערכה שבראש המזבח, והיה רוחבו שתי אמות, השטח שבין קרן לקרן שרוחבו אמה, ומקום הילוך רגלי הכהנים שהיה פנימי לו, ושאף הוא היה רוחבו אמה. שטח זה נקרא קרקוב שפירושו חריץ, משום שהיה עמוק יותר משטח המערכה הפנימי, וכן היה לו גדר נמוכה בשפת המזבח שמצידו החיצוני. מבארת הגמרא את האמור בברייתא שמקום הקרקוב בראש המזבח. שואלת הגמרא כיצד אמרה הברייתא שהקרקוב הוא היקף סביב המערכה שבראש המזבח, והכתיב הרי נאמר, ויעש למזבח מחבר מעשה רשת נחושת תחת קרקובו מלמטה עד חציו. הנה מוכח שהקרקוב היה בקיר המזבח ולא בראשו. שהרי אם הקרקוב נמצא בראש המזבח, לא שייך לומר שהמחבר הנתון סביבות המזבח נמצא תחת הקרקוב. מתרץ את הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, תרי אבו, שני קרקובים היו במזבח שעשה משה. אחד היה בקיר המזבח כמין בליטה קטנה ונעשה לנוי, ובו נחלקו רבי ורבי יוסי ברבי יהודה אם היה קיור או היה סובב, ואחד היה בראשו ונועד לצורך הכהנים המהלכים בו בכדי דלא נשתרקו, שלא יחליקו ויפלו, שעל ידי זה שהעמיקו את המקום הזה נמצא ששפת המזבח היא כמעקה, והוא הקרקוב המוזכר בברייתא שהיה ברוחב שתי אמות. שבה הגמרא לבאר את דברי הברייתא לעיל אודות המעכבים ושאינם מעכבים במזבח. שנינו בברייתא, מידת אורכו של המזבח ומידת רוחבו ומידת קומתו ומידת גובהו אינם מעכבים בו, שאף אם שינה בהם כשר. אומרת הגמרא, אמר רבי מני, מה שנאמר בברייתא שאין מידות המזבח מעכבות, ובלבד שלא יפחתנו, לא יעשינו קטן יותר מגודל המזבח שעשה משה רבינו. שמידות המזבח שנאמרו בתורה מעכבות שלא לפחות מהן, ודברי הברייתא שאין מעכבות, היינו רק בזה שיכולו להוסיף עליהן כרצונו עד 60 אמה. ואירת הגמרא, כמה אין מידות המזבח שעשה משה, וכמה הוא גודלו של מזבח שעשה משה שאין לפחות אימנו. אמר רב יוסף, גודלו היה אמה מרובה, דהיינו אמה על אמה. מספרת הגמרא, מכחו עלי שחקו על דבריו אלו, כיצד אמר ששיעורו היה אמה על אמה, והלא נאמר בתורה, ועשית את המזבח הצעי שיטים 500 אורך ו-500 רוחב, רבוע יהיה המזבח, הרי שהיו מידות אורכו ורוחבו 5 על 5 אמות. אמר לאביי לרב יוסף, דילמה מקום מערכה כאמר מר, שם הכוונתך הייתה למקום הנותר למערכה עצמה שהיה אמה על אמה, שכיוון שהמזבח היה 500 על 500 ובהיקף האמה החיצונה היו הקרנות, והיקף אמה נוספת נועד למקום הילוך רגלי הכהנים, נמצא שנותר למקום המערכה רק שטח של אמה על אמה. אמר לו רב יוסף לאביי, מר דגברא רבא, אתה שאדם גדול אתה, ידע מה היא כאמינה, מבין את כוונתי. קרי עליי הוא קרא רב יוסף על אלו שגיחכו על דבריו וזלזלו בהם בני קטורה. כלומר, אמנם הם בני אברהם, אבל אין מעשיכם כזרע יצחק ויעקב, אלא כבני קטורה אשת אברהם. ובראשית פרק חפי נאמר שאברהם אבינו נשא אישה ושמה קטורה שילדה לו כמה וכמה בנים, ולכך כיוון רב יוסף שאמר, אמנם בני אברהם אתם, אבל אין מעשיכם כזרע יצחק ויעקב, אלא כבני קטורה אשת אברהם. והפנים מהירות מפרש שהם סברו כרבי יהודה ליל בדף נ"ט עמוד ב' אומר שמקום המערכה היה גדול יותר, ומבואר שם בגמרא שלשיטתו כדי שלמה המלך את הרצפה להקטיר עליה, ולכן קרא להם בני קטורה על שם שם תלמידים שלו אומר שנתרבה כל החצר להקטרה. מביאה הגמרא מעשה מעין זה, בני אחתה בני אחותו של רבי טרפון, אבו יתבי קמי היו יושבים לפניו של רבי טרפון ולא היו אומרים דבר. חפץ היה רבי טרפון לעוררם לדבר, פתח ואמר פסוק ושינה אותו כדי שיעירו לו על כך, והפסוק היה בספר בראשית פרק חפי פסוק א', היוסף אברהם ויקח אישה ושמה יוחני, רשי אומר שם באלמה הוא, אמרי לה, אמרו לו בני אחותו, ויקח אישה ושמה כתורה כתיב, כך נאמר, קריא עליהם, קרא עליהם רבי טרפון וכינה אותם בשם בני כתורה, שהרי אתם כמותם שאינכם יודעים לדבר דברי תורה. ומה שכינה אותם כך ולא בני איסף שאינם כבני יעקב, מבאר המערשה שיש דמיון בני ישראל לבני כתורה, שאף הם חייבים במילה כישראל, ולכך אמר להם שאומנם אתם נימולים, אבל אינכם כבני ישראל אלא כבני כתורה. ואילו הפנים מאירות מפרש שקרא להם כך על שם שקשרו, כתרו בארמית פיהם שלא לדבר. הילד השחר כותב שלכאורה קשה מדוע כנתרם על שתיקתם ועל ראוי לו לתלמיד שלא ידבר בתורה לפני רבו אלא ישמע את דברי הרב, והוא מבאר שהוא כנתר אותם על כך שלא שאלו ממנו את ספקותיהם. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף ס"א במסכת זבחים עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מהו בבית מקומות קודשים נאכלים? שאלה שנייה, מהו אחר שיפרקו הלוויים את המשכן? שאלה שלישית, מניין שאין נפסל בזה ביוצא? שאלה רביעית, מהו אבנים אבנים ג' פעמים? שאלה חמישית, מה הביור לא נסתלקה לבטלה? והשאלה האחרונה על דף ס"א, מדוע במקדש ראשון הספיק המזבח ובמקדש שני לא הספיק עד שהוא צריכו להוסיף עליו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, א' דראש חודש תמוז תשע"ח, ל' בסיוון תשע"ח, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף ס"א במסכת זבחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי א' בתמוז ב' דראש חודש תמוז תשע"ח, ונלמד דף ס"ב במסכת זבחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מלד מיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.